הפסוק בפרשת לך לך, בפסוק זי. וירא אדוני אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויהי משם מזבח לאדוני הנראה אליו, ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל, וית אוהלו בין בית אל מים, ואי מקדם, ויהי משם מזבח לאדוני, ויקרא בשם השם, בשם השם. אומר רש"י, ויעתק משם ההרה, ויעתק משם אוהלו, אוהלו, את האוהל העתיק ההרה, איפה הוא שם את זה? מקדם לבית אל, קדם למזרח, זאת אומרת, מזרחית לבית אל, שם הוא שם, במזרחה של בית אל, נמצא את בית אל במערבו, ושנאמר, בית אל מים. דרך אגב, שם באותו מקום, בית אל, שהיה מזרחית לבית אל, שם יש האי ובית אל. וכשיהושע עשה מלחמה באהב, באי, את המלחמה, שמו את המערב בין בית אל לבית האי, בדיוק במקום שאברהם, איפה זה בית אל? זה איפה שהיום היישוב בית אל, יש שם כפר ערבי, קוראים לו ביתין, ביתין, ביתין. הוא לפי המפות הקדומות שמצאו בכל זה, זה ביתין, ובדיוק זה בית אל, ביתין. וכתוב בגמרא, בחז"ל, כתוב כתוב שארץ ישראל היא ארץ חמדה. חמדה, יש ביטוי כזה. ארץ חמדה. אז הגמרא שואל, מה זה ארץ חמדה? למה קוראים לזה ארץ חמדה? זה אומר, בגלל שחמדו אותה כל אומות העולם. אמר רבי יוחנן, מאיפה יודעים שהארץ הזאת היא ארץ חמדה, שחמדו אותה כל אומות העולם? איך יודעים? שהיו כאן הרבה מלכים, למד א' מלכים, והמרחק בין מלך למלך היה 3 מיל, בין מלך בית אל ובין מלך האי. זה מה שישוע בא, על רבי יוחנן, שהוא היה מטייל בארץ, הכיר, אומר, המרחק בין בית אל ובין האי 3 מיל. אז החוקרים, שחוקרים את הארכיאולוגיה ואת הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, אמרו, בוא נראה, נמדוד מה קורה מבית אל עד לאי 3 מיל, נראה אם יש את האי, אם יש באמת מקום כזה נקרא אי. באמת מצאו שם תל גדול מאוד, והערבים קוראים לתל הזה התל. תל בעברית זה גם יהיה חרבות, אי. אז כולם אומרים, הנה זה בדיוק אי, מצאנו גם את בתל גם את אי, לפי המרחק של 3 מיל, שרבי יוחנן העיד על הדבר הזה. ואז עשו שם חפירות ארכיאולוגיות. החוקר הראשון ממני טועה היה חוקר בשם אולברייט. הוא לא היה יהודי, אבל חקר שם, וחיפשו את השרידים של האי, שיהושע בן נון כבש הרי את האי. חיפשו את השרידים. הוא לא מצא שם שרידים מתקופת האי. אז הוא אמר, טוב, מה זה ארכיאולוגיה? זה כמו שאתה חופר בארמת שחת, מצום מחת. לא מצאתי, לא מצאתי. אחרי זה בא עוד, אחרי מלחמת ששת הימים, בא חוקר אחר, שהוא נפטר, כבר אני לא רוצה לדבר, להזכיר את שמו. בכל זאת, הוא חפר ועשה שם חפירה גם כן. הוא גם כן לא מצא שרידים מלחמת יהושע, ששרפו את המקום. והחוקר השני אמר כך, כנראה שכל הסיפור על האי, כל זה זה בו במייסה. זאת אומרת, זה סיפור שלא היה ולא נברא. למה? לא מצא חרסים אותה תקופה, אז מה זה לא היה ולא נברא. חביבי, אתה יכול למחוק דברים מהתורה? לא איתך, לאן הגעת? איך היא ברדה אותה? נזכרתי בעניין. בכל זאת, זה הוא שם את אוהלו בין בית אל ובין האי, במזרחית לבית אל, שם אברהם את אוהלו. מקנן לבית אל, ומזרחה של בית אל, של בית אל ממערבו, ושנאמר בית אל מים. אוהלו, אוהלקטיב, לא כתוב אוהלו בבב, אלא אוהלה. אוהלה זה בלשון נקבה, אוהל של מי? בתחילה נטע את אוהל אשתו, אחר כך את שלו. אנחנו מביאים מדרש בראשית רבה. הרב יורם אליהו שעושה כאן הדרכת זוגיות וכל הדברים האלה, הוא תמיד מביא את הדוגמה הזאת. אברהם אבינו כשהוא בא, דבר ראשון דאג למי? לאשתו. זה דבר ראשון. אחר כך הוא דאג לעצמו. כן? הוא בא הביתה, הבעל בא הביתה, דבר ראשון צריך להכין כוס קפה למי? לאשתו. אחר כך לעצמו. לא רגע, תכיני לי כוס תה, כוס קפה. מה להגיד? אשתי היקרה, עבד קשה כל היום. בואי נכין לך כוס קפה. הוא לומד זה מאברהם אבינו, מעשה אבות, סימן לבני. והבין שם מזבח, נתנבא שעתידים בניו להיקשר שם על אבון החן. הרי אחרי אבון החן הפסידו במלחמה. להתפלל שם עליהם. אז זה בדיוק המקום שהייתה מלחמה, שם הוא בא והתפלל שהם נצחו. בסוף הם ניצחו את הקרב הראשון, הפסידו, הקרב השני הם ניצחו.
מה זה אבון החן?
היה החן, הוא מעל בחרם. כשהם כבשו את יריחו, אז יהושע אמר, אף אחד לא לוקח שלל. שום דבר. החן היה רודף בצע. הוא אמר, אף אחד לא רואה אותי, יאללה, אני לוקח. הוא התמין את זה באוהל שלו. והתוצאה הייתה שיצאו עם מלחמה הם הפסידו במלחמה הראשונה.
בגלל שהוא יחן לקח?
כן. יהושע ידע מזה. אז הוא הפיל גורל, הלך ועשה לראות מי היה האדם שהוא מעל בחרם. ובסוף יצא לאחן, ואז הוציא אותו להורג, ואז ניצחו במלחמה השנייה. כתוב בהתחלת יהושע. ומכאן לומדים דבר אחד, שאפילו יהודי אחד הוא לא בסדר, הוא משפיע על כולם. אפילו יהודי אחד. הייתי חושב, מה זה פרט אחד, מה בגלל שהוא חטא, כולם הפסידו במלחמה? לא, אפילו אחד. אז עם כל יהודי ויהודי נדרש להיות בסדר מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית.
שבת
שלום, יש שבת שמחה. אנחנו במשניות, איפה המשניות? אנחנו פרק י"ב, ענייני כתיבה, איסור כתיבה בשבת. כתוב ככה. משנה ה' כתב במשקין ובמי פירות, באבק דרכים, באבק הסופרים, וכל דבר שאינו מתקיים פטור מהחטא. זאת אומרת, צריך להבין. הכתיבה שאסורה בשבת זה דבר של בר קיימא, כמו בעת או ביהודיו או חורת או משהו כזה. אבל אם אתה חורס, כותב למשל על אבק, או על לפעמים השמשה של אוטו, משהו כזה, שיש עדים, זה לא דבר שהוא מתקיים. אז זה אומר, הדבר הזה הוא כתוב מהסוג הזה. לאחר ידו, אחר ידו הכוונה הוא מחזיק את העת לא ככה, אלא ככה. זאת אומרת, מחזיק את זה על הגב של היד, כן? נקרא לאחר ידו. ברגליו, יש כאלה שעושים ברגליים. לוקחים את המכחול בידיים, וקופצים ברגליים, כן, ציירים, כן. ברגליים, איך הם עושים את זה, אני לא יודע. פה אתם מציירים ברגליים, כן. בפיו, יש כאלה שמציירים בפה, מחזיקים את המכחול בפה. ובמרפקו, מרפקו הכוונה, הוא מחזיק את זה ככה, בין היד, כאן במקום הזה, הוא מחזיק והוא מצייר ככה. כיוון שזה דרך שינוי, זה לא מקובל ככה, אז הרי הדבר הוא פטור מדבר כזה. כתב אות אחת סמוך לכתב, דהיינו, אם הייתה אות אחת, כתובה כבר. הוא רק בשבת כתב עוד אות, הוא צירף אותה לאות הזאת, כתב אותה על יד האות הזאת. הייתי אומר, אולי כמדובר כאן שתי אותיות, והוא אומר, לא. כיוון שהוא כתב רק אות אחת, למרות שהצירוף הזה יוצר כאן טבעה, לא. כתב על גבי כתב, זאת אומרת, הכתב התשתש, הוא מילא את הכתב הישן. נתכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים. דהיינו, עוד חטא אם נראה משני זיינים, על הגג הוא מחובר. ואם אתה לא מחבר, זה שני זיינים. הוא התכוון לכתוב חטא, אבל הוא לא חיבר בין זה. אז הוא אומר, גם כן פתור. כתב עוד אחת בארץ, בקרקע, ברצפה, ואחת בקורה, דהיינו בתקרה. אי אפשר לקרוא את זה. גם כן פתור. כתב על שני כותלי הבית, בכותל הזה ובכותל הזה. אי אפשר לקרוא את זה בו זמנית, גם כן דבר כזה הוא פתור. או על שני דפי פנקס, אחד מהצד הזה ואחד מהצד הזה, גם כן פתור. ואין נהגים זה עם זה, אם אתה לא יכול לקרוא בו זמנית שתי האותיות האלה, אתה לא רואה אותן בו זמנית ביחד, אז הוא פתור. כתב עוד אחד נוטריקון. נוטריקון, זאת אומרת, לא תיבה שלמה, אלא למשל, הוא רוצה להגיד רבי, במקום זה הוא כותב ריש עם גרשיים כרגע, הוא כותב סימן. אז כולם מבינים שזה רבי. אז הוא אומר, אם כתב עוד אחד בנוטריקון, רבי יהושע בן בתרא מחייב. חכמים פותרים. כן. למה הוא מחייב? כיוון שהכל מבינים מאותה האות, תיבה שלמה, הרי זה כאילו כתב כל התיבה. חכמים פותרים שהרי לא כתב שתי אותיות. והלכה היא כחכמים, הם פותרים אותו מחטא. אנחנו באורות, אורות התחייה. בדף, ממתה, דף ממתה. אנחנו מסכים כאן בדעת אלוקים, במדרגה יותר גבוהה, דהיינו, להכיר שאלוקים, הוא אוהב את בריאותיו, הוא לא מעניש אותם רק, אלא הוא אוהב אותם. הוא כולו יחס סימפתיה אל הבריאות. הוא אומר, עם ישראל, הנשמה של עם ישראל, היא מתאימה לדבר הזה, זה אנחנו, אנחנו, כמו שאומרים טוב השם לכל, גם אנחנו טובים לכל. על זה הוא מדבר. הצמאון החי, המוחש הזה, לעשות טוב, כן. הממלא באורו ומתיות גבורת אבייתו את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, השם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים, יש פיזי, זה מוחש, מטאפיזי זה רוחני, כן? את הכוחות המטאפיזיים החיזיוניים, כן? הנבואה והדברים האלה, הולך ומפלש את נתיבו, כן? הצמאון להיות טוב, וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד, ולאומה הכוונה לעם ישראל, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה, על הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוקית. דהיינו ארץ ישראל, ארץ הנבואה. בעד האומה או בעד העולם כולו. אומר כאן הרב, שיהיה צמאון גדול ללכת בדרך הטוב, בדרך ה... עם התחייה של עם ישראל. להתרקם. והתביעה הסימפתית האלוקית איננה מתגלה בכל אורה בתחילתה, בהתחלה, אור השם כאן לא מתגלה בעוצמה, כמעט כמעט. אדרבה, לפעמים מתגלה מקודם באופן שלילי, בגרשה את הרגשות האלוקיות הזריות, שאינן ממלות את הנפש ביחס נשמתי, כי אם בשלטון של עדנות קשה וכוח של אלימות. כן? כמו שאמרנו, שלפעמים אנשים מציירים לעצמם, אלוקים זה גורם מעניש. כן? כן, תשאל פעם בין אדם, תיגש תשאל אותו, מאמין באלוקים, מישהו באלבסטה כזה, תשאל אותו, אתה מאמין באלוקים, מה הוא יגיד? בטח! איך אתה מאמין? מה זאת אומרת? אם אני גונב בעגבניות, אני חוטף את מס הכנסה בערב. זאת אומרת, האלוקות אצלו מצטיירת כגורם מעניש. עשית רע, מה תקבל? תקבל זפתה. תקבל מקום. נזכר בסיפור, פעם סיפר לי יהודי אחד, עמדתי בתור במשרד הרישוי. לידי עמד יהודי, לא דתי, ואני כבר שנינו יושבים, אני עם ציציות, עם זקן, כל זה. אז הוא התחיל לדבר איתי, כן. אז הוא אומר לי, את הזו, אני הייתי פעם דתי, אבל עזבתי את הדת. שאלתי אותו, למה עזבת את הדת? אז הוא אומר, תראה, אני ירושלמי. ובבית ספר עממי למדתי בבית ספר דתי, דתי. הוריי דתיים, ואני למדתי דתי. אבל היה לי שיגעון כזה, או הובי כזה, נאמר, הוא היה אוהד של, יש קבוצה בירושלים, אני שמעתם, ביתר ירושלים. שמעתם על הקבוצה הזו. יש כאלה שהאוהדים, הם משוגעים על הקבוצה הזו. הוא בתור ילד היה מאוד אוהד, אז הייתה, מקום קוראו לו אימקה, אימקה זה היה אסטדיון על יד קין דיוויד שבא באזור הזה. וכל פעם אמרו לי, הוריי, אם אתה תלך לכדורגל בשבת, אלוקים יעניש אותך. טוב. ופעם לא התאפקתי. התפלחתי לאימקה. קפץ שם לתוך המגרש, וראה את הכדורגל, שמתי את הכיפה בכיס, של היושב. כן. והלכתי, חשבתי מה המשחק אומר, הלכתי לרחוב, ואני ציפיתי שאיזה אבן טיפול לי על הראש, או איזה עץ פתאום טיפול לי על הראש. ואני הולך ברחוב, שמיים כחולים, שמש, שום דבר לא קורה. מאז הפסקתי להאמין. למה? כי כל מה אני הזהיר אותו. אם אתה תלך לכדורגל בשבת, תקבל עונש. הוא לא קיבל את העונש, אבל היה כל שקר. אז הוא אומר, אז אני לא... מאז החלטתי שאני לא דתי. לא קיבל את הסתירת לך. זאת אומרת, כל האמונה שלו מותנית במידת הדין. שאלתי אותו, תגיד לי, מה עם הילדים שלך? המקצוע שלו מפקח במשרד החינוך. הוא אומר, העדים שלי, מה שבטוח, בטוח, שלחתי אותם לחינוך דתי. מה שבטוח, לחינוך דתי. אז הוא אומר, כאן יבוא הכישלון הזה של אמונה מתוך קושי, כן, של אלימות, הבאים משמות הבעלים, מחוסרי ההורה, העדינה של עירת הרוממות והאהבה התורה והקדושה לקבלת מלכות שמיים מוטבעת בישראל. זרע אברהם אוהבי. לפי תגבור את השלילה בידי המוכשרים, לה כן הולכת ובאה גבורת החיוב מהמחנה הגדול, מחנה אלוקים, לראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות. עולם האצילות זה עולם שכולו טוב. זה עולם שאין עוד מלבדו, זה נקרא עולם האצילות. והרגש הנשמתי האלוקי הלאומי הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית הבולטים בזוהרם בנושא של היסטוריה ההיא, זאתי ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי, ארץ חיים, גואלנו השם צעות שמו קדוש ישראל. כאן מתגלה האלוקים בארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, חכמת השם. כאן מתגלה אור השם בטובו כאן, והתכונה המיוחדת של ארץ ישראל.
שמות הבעלים,
הוא כמובן לבעל? בעלים הוא כמובן, יש כאלה שמאמין, כן, באופן פשוט, אבל הבעלים, מה זה בעלים? שהוא בכוח, כמו בעל, אשתו, בכוח. אז הוא כאילו מכתיבים לך את האמונה בכוח. בעלים אותו כאילו. יש כאלה שעושים את האמונה בסתירות לחי. זה נקרא, זה הוא מתכוון.
תודה רבה.